בוקר טוב לאלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר מפקד גייס דרומי ומפקד המכללות הצבאיות. שלום אדוני.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר פחות טוב בצפון, אני חייבת לומר. תגיד אדוני, מה אתה אומר על ההתנהלות של הדרג המדיני ובעקבותיו צהל בצפון?
לא רק בצפון, בכל מה שקורה לנו במדינה, הם מורידים אותנו שאולה. אם החבורה הזאת תמשיך, ואני אומר את שמותיהם, ביבי, גלנט, הרצי הלוי וגורותיהם, מדינת ישראל מדרדרת לסוף דרכה, תגיע לצמתים שאין ממנה כבר חזרה. זה לא משחק, ותוך מספר חודשים יקרה. התמוטטות הכלכלה, חרמות עולמיות שעכשיו מתחילות בקצב מואץ, התמוטטות החברה, התמוטטות הצבא, והתמוטטות כל היחסים הבינלאומיים, ואמרתי את זה. אנחנו במלחמה שאין לה תכלית, לא נוכל לנצח את החמאס, והם לא רוצים להגיד, מסיים את הלחימה של להשתקם ולהכין את עצמם למלחמה הגדולה, והם רצים...
מלחמה הגדולה, אתה מתכוון לאן? למה?
למלחמה אזורית כוללת, שזה אלפי טילים מדי יום על מדינת ישראל, שזה כולל את החיזבאללה ואת המיליציות פרו-איראניות, זה כולל כנראה גם את האיראנים, וזה כולל את יהודה ושומרון שמתפוצצת, וזה כולל את ישראל בפנים עם ערבים קיצוניים שרצים ויורים והורגים, זה כולל גם את חמאס והג'יהאד, שהוא כנראה, לא כנראה במפורש, לא ימוטט, ותוך לא הרבה זמן הם יחזרו למצבם הקודם, הם כבר התחילו שוב לראות עלינו. והחבורה הזאת לא מבינה שבלי צבא או גודל צבא מתאים אי אפשר לנצח. אנחנו נכנסנו לעזה, כבשנו 80% מהשטח, עכשיו אנחנו בתוך רפיח, אבל מיות ואין לנו כוחות, כי קיצצנו 6 אוגדות בשנים האחרונות, אז הכוחות שנכנסים יוצאים החוצה, כי אלה הם מחליפים, ועד החמאסניקים חוזרים בחזרה לתוך המנהרות, לתוך המקומות שכבשנו, ואנחנו נכנסים עוד פעם ועוד פעם לאותם מקומות, נרגעים לנו חיילים בלי תכלית, אבל כל התהליך הזה מפוצץ אותנו מול העולם, מול כל מה שאמרתי, זה הבעיה.
עכשיו, אני רק רוצה לשאול אותך, אתה תקופה בתחילת הלחימה שהיית מאוד מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, נפגשתם לא אחת, מה קרה?
נפגשנו 6 פעמים, פעמיים ממש יום לפני הלחימה, או יומיים, שם בפגישות הצלחתי לעצור את ההתנהלות שהייתה מביאה להרבה מאוד עבדות לצהל, מהסיבה שקיבלתי יום לפני שנכנסו למלחמה או יומיים דוחות מאוד קשים, מפקדי אוגדות, מח"טים וגדודים, שהם נכנסים לתוך הלחימה בעזה, הם לא מאומנים כבר שנים, אין להם אמצעים בציוד, כי זה לא, כי המון היה חסר בימ"חים, והם צריכים שבועיים לפחות בשביל להתארגן ולהיכנס נכון, גם התוכניות לא מסודרות.
אתה מדבר על הלחימה, אתה לא אומר לפני השבעה באוקטובר, נכון? לא, אתה מדבר על הלחימה, בדיוק, לפני התמרון.
לפני התמרון אני מגיע לביבי, אני מציג לו את העניין, אמרתי לו, אל תיתן להם עכשיו להיכנס, כי הוחלט להיכנס, אם אני מגיע ביום שישי, הם היו צריכים להיכנס כבר ביום שבת, עוד 24 שעות, ואני אומר לו, תעצור את זה, תן להם להתארגן, תן להם להתאמן, אני מראה לו את הדוח שאני מקבל מפקדי האוגדות, המח"טים והגדודים, שאומרים לי, אין לנו עם מי לדבר, אתה היחידי שיכול להציל אותנו, והוא עוצר את זה, תוך כדי השיחה איתי, מרים טלפון, אני מניח לשר הביטחון, כי לא יודע מי דיבר איתו, ואמר, לא נכנסים מחר, נכנסים עוד שבועיים, תן להם להתארגן, להתאמן, זה מה שקרה. ועשיתי שם עוד הדבר, הצעתי לו שלא ייכנס להתקפה לחיזבאללה במקביל, כמו שהרצי הלוי וגלן, שהם היו אשמים המרכזיים במה שקרה לנו בעוטף עזה, לוקחים ריזיקו על מדינת ישראל ואומרים לו, בוא נתקוף גם את החיזבאללה. אנחנו לא מוכנים. אנחנו היינו חוטפים מלחמה אזורית כוללת, והיו מחרבים לנו את המדינה, אז גם את זה הוא עוצר. זה היו פעמיים הראשונות. כולל הצעתי לו, תוכנית להיכנס לעזה חכמה, לא עם הראש בקיר, כי לא היה להם תוכניות, אז תוך כדי תנועה הם הכינו משהו. להיכנס בכיתור, ואחרי זה פנימה, בהתאם לצורך. זה הייתה הפעמיים הראשונות. 4 פעמים אחרונות, כאן אני מבין שהאיש ירד מהפסים. כשאני מדבר איתו, ואני מסביר לו מה הולך לקרות, כולל מה יקרה אם תיכנס לרפיח, כולל שאין לך כוחות לנצח, כי אם אתה נכנס ויוצא, ואתה לא מייצב עם הכוחות בפנים, לפחות תקופה לא קצרה, ואז אתה יכול גם להקים את מי שיחליף את החמאסניקים כמושל האזור של עזה, הרי אם אתה לא יכול להישאר שם ומוציא את הכוחות, לא תוכל לנצח. כי גם להקים את הממשל החדש אי אפשר, משום שאם תכניס מישהו במקום החמאס, ירצחו אותו. אם תהיה שם בפנים, תוכל להגן עליו. ואחרי שנה, אפשר יהיה לצאת אחרי שאתה...
בכל מקרה, נצטרך להיות שם אלוף בריק, נכון? נצטרך להיות שם תקופה, אנחנו לא יודעים אם זה שנה, חצי שנה, או שלוש שנים.
אנחנו לא שם, זה שהציבור לא מבין, אנחנו לא שם, יצאנו מהכוחות, עכשיו עושים פשיטות, פשיטות לא יכולות למוטט חמאס. אם אין לך כוח לשבת בתוך עזה, לאורך זמן, בגלל שאין לך כוחות להחליף את אלה שנמצאים, אז אתה חייב להוציא, אז אתה עוצר התשה. אז אתה לא שם, אתה לא בשטח, אתה נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, וככה אי אפשר למוטט את
החמאס. אז מה קרה? מתי ניתק הקשר עם ראש הממשלה? כי לדבריך אתה...
רגע, כן. באותו רגע שהבנתי שהאיש רואה את הממשלה כדבר מרכזי בחייו, הוא לא רוצה לגמור להיות ראש ממשלה, גם אם הוא מבין שהמדינה הולכת וקורסת מהתהליכים האלה, שאין להם כבר תכלית, אבל אם הוא יגיד שהוא מפסיק לחימה בשביל לשקם את הצבא ואת המדינה ועד לחזור כשהוא חזק, יגידו לו סמוטריץ' בן גביר שמפרקים אותה הממשלה, זה יותר היה חשוב לו שלא מפרק את הממשלה מה שהמדינה. ואז אמרתי, אני יוצא נגדו, ובאותו רגע הוא יפסיק להזמין אותי.
הבנתי. אז בוא נסתכל רגע צפונה ברשותך, אלוף בריק. בסדר? התושבים מחוץ לבית, יש לנו רצועת ביטחון עבה ויפה רק בתוך ישראל, כן? מה צריך לעשות?
התושבים צריכים להבין שכל ההבטחות של ביבי, שהוא בא אליהם ואומר, יש לנו תוכניות מיוחדות, קשקוש, הם צריכים להבין את האמת, ואם הם ביאו את האמת, הם גם צריכים לדרוש את מה שצריך. האמת היא שאם צהל היום, כמו שהוא מבטיח, שאחרי שהוא יגמור באז, אני לא רואה מתי הוא גומר שם, אבל כי הוא יעשה פשיטות, וזה יעשה רק הידרדרות עוד יותר קשה, אבל נניח שהוא יגמור שם, להיכנס היום להתקפה בתוך לבנון, עד הליטני, ולייצב קו, קודם כל, יש לנו בעיות מאוד קשות עם לוגיסטיקה שלא תוכל להיכנס בעקבות הכוחות, יש לנו בעיה שיהיו הרבה מאוד מפגעים, אבל הכי, הכי חמור, כשיגיעו לליטנים, יגיעו, יצטרכו לפנות את הכוחות משם, משום שאין לנו מחליפים, יש לנו שש אוגדות פחות, לא מבינים שהיום אין לנו יתירות של כוחות להחליף אוגדות שנכנסות לשטח. בלבנון הראשונה, היינו 18 שנה, כי היו עוד שש אוגדות שהחליפו אחת את השנייה. היום כל מי שנלחם זה אותם אנשים, אין להם מחליפים, הם כבר מתחילים להישבר. אז מי שחושב שעכשיו אפשר לעשות מלחמה כל כמו לחיזבאללה, לא מבין מה הוא מדבר, זה גם יפתח מלחמה אזורית כוללת מול העורף, מול שש זירות ביבשה ואלפי טילים ביום, ואנחנו לזה לא מוכנים. אז שיבינו עד שצהל לא יתכונן, יהיה מסוגל להגן על עצמו ולהתקיף בכוח גדול יותר עם יבשה שתגדל מחדש, לא נוכל להחזיר אותם הביתה, שיגידו להם את האמת.
זאת אומרת שלהערכתך צפויים התושבים להיות מחוץ לביתם, אתה לא רואה צהל כרגע נכנס ברבק, מה שנקרא בחיזבאללה, אלא צריכים איכשהו לחכות שמשהו יקרה, כי האם אתה חושב, כמו שאני חושבת, אני אלופה, איך נאמר, אפילו לא טנטטיבית, שהמלחמה עם לבנון תקרה, כי עם חיזבאללה תקרה, כי אין מנוס מהדבר הזה.
אני בא ואומר את הדבר הבא, אם היום החבורה הזאת, השלושה חבר'ה אלה, יעשו ויאמרו במדינה ויחליטו שבכל זאת הם הולכים להתקף את החיזבאללה, אז גם אם תתן להם מכה קשה מאוד, גם אנחנו נחטוף מכת חיינו. הציבור הזה צריך להבין. מה זה אין ברירה? אתה רוצה בשביל להציל את הצפון לחרב את כל המדינה?
לא, אבל השאלה, אבל השאלה, אתה יודע, אומרים כוח רדואן נסוג, ורואים התושבים שנשארו, מעט התושבים וראשי הרשויות שנשארו ביישובים שפונו, הם רואים את כוח רדואן שם, הם גרים שם. אתה יודע, לא פונו לשום מקום.
בשביל לעשות פעולה צבאית רצינית, שעלולה לפתוח מלחמה אזורית שמדינת ישראל לא מוכנה, צריך עכשיו לעשות הפסקת לחימה. לחימה שכבר אין לה תוחלת, היא לא מביאה לשום דבר, רק הסתבכות בתוך עצמנו, הסתבכות בעולם, זה שוחק את הצבא, זה שוחק את הכלכלה, כמו שאמרתי קודם, זה שוחק את היחסים הבינלאומיים, זה שוחק את החברה, אין לה תכלית להפסיק אותה עכשיו. לעשות הסכם להחזיק את החטופים, זה הדרך היחידה להחזיק את החטופים. בשנה הזאת של הפסקת לחימה, אנחנו צריכים להגדיל את הצבא, לארגן חיל טילים,
לעשות המון... איך תגדיל את הצבא? בוא. איך תגדיל? הרי החרדים לא התגייסו, לא יעזור כלום.
בוא נספר לך סוד שכולם יודעים.
יאללה, תן סוד, בבקשה.
אז הנה הסוד שאני אספר לעם ישראל. יש לנו 200 אלף קצינים, נגדים, חיילים, שרבים מהם הם לוחמים, שהשתחררו מהמילואים בגילים צעירים מאוד, גם כן, 25, 35, 40, בגלל שקיצצו את אותם אוגדות במשך שנים, ואז פיתרו אותם על מילואים, הם יושבים בבית, היום ישבתי מול אחד כזה, שאפילו לא קראו לו למילואים, הוא בן 30, כי הוא קוצץ, היחידה שלו קוצצה, לא מזמינים אותם, הם יושבים בבתים. איתם אפשר להקים לפחות 3 אוגדות. עכשיו, מה הצבא עושה? במקום לרכז את האנשים האלה, להתחיל להקים את האוגדות, שיהיה מסוגל לנצח את החמאס, לנצח את המלחמה האזורית, הוא קונה עוד אלפי, הוא קונה מטוסים במיליארדי דולרים, לא השתנה אצלם כלום אצל החבורה הזאת. הם לא מבינים את המלחמה, הם לא מבינים את הלקח העיקרי שצריך לעשות ממנה. להקים צבא יבשה שיהיה מסוגל להתמודד על היבשה, אין לנו את זה. אז הם קונים עוד אלפי מטוסים, לא אלפי מטוסים, מיליארדי דולרים, עוד מטוסים, שהמטוסים יגיעו עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, כבר לא יהיו רלוונטיים. הכל עובר להיות מלטים וכתבאמים. יצטרכו מטוסים, לא בכמויות האלה שהם קונים. יש כאן פער מאוד גדול. החבורה הזאת שמובילה אותנו, שהביאה אותנו לקאוס, היא ממשיכה לנהל את המלחמה.
אז אתה יודע, אני ככה לסיום, אני רק אקריא לך עכשיו מה שאמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה, מפרסם. שמפקד הגייס הצפוני והתמרון בזרוע היבשה, אלוף שר ציון, לא התמנה לתפקיד נוסף במטכ"ל. גורמים בצמרת של צה"ל, מתחו ביקורת על ההחלטה, והם טוענים כי נכון היה שבכירים במטכ"ל יפנו קודם את מקומם, אפרופו על רקע אירועי השבעה באוקטובר, ואחריותם לכישלון, רק במשפט, טוב?
במשפט, מה שעושה הרצי זה דבר חסר אחריות, בושה וחרפה. גידלנו דורות של לוחמים על תרבות ארגונית מאותה, על נושא של ערכים ונורמות, והוא היום הורס את הכל במועדיו. האיש הזה, שאחראי על הכאוס הכי גדול שקרה למדינה, ממנה עכשיו את החברים שלו. מי שלא מתאים לו והוא לא חבר, הוא לא ממונה. תקריא את בינדר, שהיה ראש ערכת מבצעים, שהוא השם המרכזי בזה שלא היו תוכניות הגנה ולא היו תוכניות התקפה, וכל המודיעין לא נכנסו לאוזן. הוא ממנה אותה עכשיו לראש אמן, הוא חבר שלו מסיירת מטכ"ל, תגידי לי עוד בושה כזאת, עוד מדינה.
אני איתך לחלוטין, כי אנחנו חייבים לציין פה, אלוף בריק היה מאוד מעניין, אני רק אגיד לך שאני, התחושה הזאת הקטה בי בעוצמה רבה, אחרי הסרטון של התצפיתניות החטופות. תודה רבה אדוני, תודה אלוף במילואים בריק.